אז היום האמת היא כשתכננתי את השיעור הזה, באמת כבר אתמול בערב, חשבתי על הנושא, אפילו לפני, ועשיתי לחשוב על משהו שקשור לשואה, אנחנו עוד מעט מציינים את יום השואה בהמשך שבוע. לא ידעתי שמה שאני אחשוב עליו זה יהיה ההקשר של הכנסייה הקתולית לשואה, ובאותו היום ממש האפיפיור ימות, וזה יהפוך להיות נושא מאוד מאוד בוער ומאוד מדובר ביממה, ביום האחרון. וככה יצא. ככה חשבתי אולי לשנות קצת הנושא בגלל זה, אבל אמרתי שזה לא הנושא המקורי יותר חשוב, אז אנחנו נצמד אליו. בגדול, אני הולך לספר לכם היום סיפור שאני חושב ש-99% מהישראלים ומהיהודים לא שמעו עליו מעולם, והוא סיפור מרתק שאפשר ללמוד ממנו הרבה גם על העולם שאנחנו חיים בתוכו וגם על עצמנו, גם על עצמנו, יעורר לנו מחשבות גם על עצמנו. וכמובן שבסיפור שלנו יהיו בעצם שני כוכבים. הכוכב הראשון הגדול, הכוכבת הראשונה הגדולה, זה השואה שכולנו מכירים אותה, שואת יהדות אירופה שהתרחשה בין השנים 39 ל-45, בעיקר החל מ-42, ובעיקר בעיקר החל מ-1944, ושזה גם כולל, זה נמצא בתוך מאורע עולמי מהגדולים ביותר שהעולם חווה ומההרסניים ביותר, מלחמת העולם השנייה. והכוכבת השנייה, להבדיל, תהיה הכנסייה הקתולית. הכנסייה הקתולית, הכנסייה הגדולה בעולם, קרוב למיליארד וחצי בני אדם, 1.4 מיליארד, לא ספרתי, אבל הרבה מאוד אנשים. כמובן ששני הנושאים הללו הם בלתי ניתנים למידה בשיעור אחד, כל שכן שאנחנו רוצים להתמקד בקשר ביניהם, ואנחנו ננסה לייצר איזו תמונה ש תהיה מספיק ברורה כדי לשמוע איזה סיפור שהוא מסמר אוזניים. אז נתחיל, בשביל לתת, צריך לתת איזה הקשר לשיעור הזה. אז ההקשר הוא היחס בין היהודים לכנסייה הקתולית. אז אני לא יודע מי יודע ומה לא, אני עברתי את זה פה כמה פעמים, אבל יש כאלה שאולי לא מכירים, אז אני נחזור על זה. אז לפני 60 שנה, קצת פחות מ-60 שנה, בנובמבר 1965, הכנסייה הקתולית הוציאה מסמך במסגרת ועידת הוותיקן השנייה. הנוצרים עובדים בוועידות, יש להם ועידות, החל מוועידת ניקאה שהייתה בשנת 313, קלקדון, יש כל מיני ועידות כנסייתיות, מועצות כאלה שמפגשים ושם קובעים החלטות, וההחלטות הללו מחייבות את כלל הכנסייה. אז הייתה ועידה גדולה מאוד בשנת 1962 עד 1965 שנקראת ועידת הוותיקן השנייה. ועידת הוותיקן השנייה התקבלו בהחלטות רבות שכמעט כולם שנויות במחלוקת פרשנית עד היום בתוך העולם הכנסייתי, הנוצרי, הקתולי. ומה שמעניין אותנו במיוחד זה מסמך אחד שיצא, שעונה בשם נוסטרה אתאטה. נוסטרה אתאטה זה בלטינית, לתרגם את זה לעברית, בזמננו אנו, או בעת הזאת, ככה תרגמו את זה פה, בעת הזאת. והמסמך הזה יש לו 5 סעיפים, וסעיף 4 שלו עוסק ביהודים, ומה שהוא אומר זה בעצם שהוא פותר מאשמה גורפת את היהודים מרציחתו של ישו, הוא מפסיק לטעון את הטענה שהיהודים דחויים על ידי האלוהים, וטוען ש היהודים לא נדחו על ידי האלוהים. כמובן זה מעורר שאלה שתעסיק אחרי זה את הכנסייה עד היום בעצם, אם הם לא נדחו על ידי האלוהים, אז מה כן? מה מעמדם? אבל בעיקר, בעיקר זה מסמך שמה שהוא יוצר זה במשמעות המעשית שלו, במשמעות התיאולוגית שלו אפשר לדון בה בלי סוף, במשמעות המעשית שלו הוא יוצר בעצם, הייתי אומר, רצון בכנסייה לקיים דיאלוג בין דתי עם היהודים, עם העם היהודי, לא רק עם היהודים, אבל בעיקר עם היהודים, בטח באותה תקופה, וזה תרופה, אני לא רוצה את זה, זה ברין בשם, סטרא אחרא, כן? אז זה מה שזה גורם, ואפשר לומר שמאז ועד היום התגובות בעולם היהודי שלנו, ביהדות הנאמנה, מה שנקרא, האורתודוקסית, אז התגובות נחלקו לשלוש, פחות או יותר. אפשר לדון בזה גם בלי סוף, אבל נתמצת את זה, כי זה לא הנושא שלנו היום. התגובה הראשונה הייתה תגובה מאוד מאוד תקיפה, שאומרת לנוצרים, חברים יקרים, אתם לא הבנתם. עד היום סבלנו ממכם מוות ורציחות. עכשיו אתם מפסיקים עם זה, זה בסדר גמור, אבל זה לא יגרום לנו להפסיק לסנוע אתכם כמו ששנאנו אתכם קודם לכן. בגלל שחשבנו שאתם עובדי עבודה זרה, אנחנו עדיין חושבים שאתם עובדי עבודה זרה, וכל מה שאנחנו רוצים זה להיות רחוקים מכם, טוב מאוד שהפסקתם להרוג אותנו, עכשיו תשמרו מרחק. במילים אחרות, אמירה שאומרת, אין לנו שום עניין באיזשהו קשר איתכם. בסדר, זו אמירה, אגב, שמי שהיה חתום עליה בהתחלה, בזמנו, זה היה רב משה פיינשטיין. צריך לומר שהאמירה הזאת התרככה מאוד ב-60 שנה שעברו, אבל ככה היא הייתה אז.
אפשר לומר שזה בגלל שהיה בארצות הברית?
דווקא בארצות הברית בכלל היה עניין, פה לא היה עניין בכלל, בארצות הברית היה איזשהו עניין לדיאלוג, כי חיים ביחד.
דווקא
מזור חשש. יכול, כן, הוא לא, אני חושב שהוא לפני הכל לא האמין להם, אבל מעבר לכך הוא גם היה מאוד מאוד אנטי לכל קשר עם המצרים. הדעה השנייה, ולדעתי היא הרווחת בעולם היהודי עד היום, כשאני אומר רווחת, לא יודע, היא מקיפה בערך אולי 80%, בסדר? מהעולם היהודי המאמין. הדעה השנייה אומרת משהו כזה, אומרת, תראו, אנחנו לא מאמינים לכם. לא מוחקים 2,000 שנה, לא בשנה, לא ברגע, לא ב-20 שנה, ואולי אפילו גם לא ב-60 שנה. אנחנו עדיין לא מאמינים במה שאתם אומרים, ולכן אנחנו חושדים בכם, ואנחנו שומרים מרחק מכם. אתם יכולים לנצל את זה, להיות איתנו בשיח, ואחרי זה לנסות לנצר אותנו, ולעשות כל מיני דברים שאנחנו חוששים מהם מאוד, ובכלל אין לנו אמון במי שהרג את אבותינו ועשה להם רק נזק במשך אלפי שנים. תודה, אבל לא תודה. אם אתם רוצים מקסימום, אפשר לדבר על נושאים חברתיים אולי, דברים כאלה פרקטיים. בסדר, מי שייצג את העמדה הזאת בקצת יותר מתינות מאיך שהצגתי אותה, ומי שבזמנו ייצג את העמדה הזאת מאוד חזק, היה הרב סולובייצ'יק, שהיה מאוד תקיף בנושא הזה, למרות שהוא היה נחשב רב מודרני, הוא היה נשיא המזרחי בארצות הברית, ראש רבני ה-OU, המודרני אורתודוקס, אבל הוא הציג עמדה מאוד תקיפה במובן הזה שהוא לא נתן אמון מלא בתהליך הזה, ולדעתי העמדה הזאת נמצאת עד היום בקונצנזוס של העולם היהודי כולו, או ברובו, והעמדה השלישית אומרת, תראו, זה דווקא יכול להיות מעניין, כי גם אנחנו היהודים, יש לנו מה להגיד לעולם, אז אם אתם רוצים לשמוע, אנחנו פה כדי להשמיע, אפשר לדבר, אפשר לדון, ואפשר גם לשאול את עצמנו האם יכול להיות שבאמת הם מתכוונים למה שהם אומרים, והם לא רק מרמים אותנו כל הזמן. אני אוחז בעמדה הזאת, בסדר, שהיא עמדת מיעוט ביהדות שלנו היום. למה אני חשוב לי להגיד את זה? כי כל השיעור שלנו ילך להפך. בסדר? אז למה אני אומר את זה בכל זאת? כי אני לא חושב שהנקודה שאני מדבר עליה היום היא נקודה שמייצגת את כלל היחס של העולם הקתולי, של הכנסייה הקתולית ליהודים. אני חושב שהיא נקודה שבהחלט צריכה להטריד אותנו, אולי אפילו להפחיד אותנו באיזשהו מקום, אבל היא לא נקודה מייצגת באופן מוחלט. עד כאן קצת על העולם הקתולי. זה שאלה מצוינת, אז עוד פעם, צריך להבין שה-DNA הנוצרי שונה מאוד מה שאנחנו מכירים ביהדות. והוא נובע בעיקר מכך שהנצרות הקתולית היא היררכית מאוד. כלומר, יש מבנה, יש ראש, יש קרדינל, יש הכל מסודר, יש ועדות, בעצם הם קובעים. עכשיו, זה נכון שמאוד קשה לשנות גנטיקה תרבותית, ולכן הם כבר בעצם הכנסייה 60 שנה נלחמת בהרבה דברים מפעם שהיא רוצה למגר אותם. או לפחות טוענת שהיא נלחמת, תלוי את מי שואלים. אבל זה לא דומה למה שקורה להבדיל אצלנו. כי אנחנו, אין לנו סמכות כזאת, ואצלנו שינויים קורים ממש לאט. אז, וזה טוב, טוב שככה. אבל זה לא מה שרוצה לדבר עליו היום. רוצה לדבר על דבר אחר. בואו נעזוב שנייה את הכנסייה הקתולית ונעבור למשהו יותר גדול. אז הייתה שואה בשנת 1939 עד 1945. אני רוצה להגיד גם מילה אחת על השואה. גם לשואה קורה משהו מאוד מעניין, מאוד קשה, מאוד מאתגר בשנים האחרונות. בעצם כל מי שגדל בדור שלי, אז השואה לא הייתה היסטוריה, הייתה אירוע חי. נכון? אנחנו גדלנו לתוך מציאות. אני, סבא שלי, אבא של אמא שלי, הוא נולד בטרנסילבניה, שזה גבול הונגריה-רומניה, וזה עיירה באיזה שטייטל כזה קטן שנקרא ברבשט, והוא היה באושוויץ מ-1944 עד 1945, ואני גדלתי על סיפורי השואה כסיפורים חיים. זאת אומרת, סבא שלי, שהיה לו את המספר על היד, וכל מה שהיה שם באושוויץ, שמענו את זה בתור ילדים, בגיל 6-7, כן, סיפורים מאושוויץ, זה היה חלק מהמנטליות, הרבה אשכנזים מכירים את זה, שהשואה היא משהו שמלווה את החיים ביום יום, ואילו בדור של היום, בעצם נגמרים להם הניצולי שואה. זאת אומרת, נגמרות העדויות החיות לשואה, מה שאומר שהשואה חייבת לעבור התמרה, התמרה בטף, ולהפך להיות מאירוע שקיים להיסטוריה. מה זה היסטוריה? היסטוריה זה דבר שאין לנו שום עדות חיה לגביו, שאנחנו חוקרים אותו בארכיונים, שאנחנו רואים סרטים לגביו, שאנחנו שומעים הקלטות, אבל ברגע שיבוא מישהו ויגיד, לא, זה לא היה ככה, אין אף אדם שיעמד ויגיד, אני הייתי שם וזה היה ככה. אתם מבינים? זה משנה את כל התמונה. זה משנה את כל התמונה. זה קשה מאוד, בעיקר למי שהוא עד הדור שלי, קצת הלאה, שגדל בתוך עולם של ניצולי שואה, שבעצם הכיר את המאורע כמאורע חי, אבל זה הכרח המציאות, כי הזמן עובר. וכך זה קורה, ולא רחוק היום, לצערנו הרב, אבל זה יקרה, כי עוד פעם, כי את זה אי אפשר לעצור, שלא יהיו אף ניצול שואה בעולם. גם היום, רוב ניצולי השואה שחיים איתנו, הם אנשים שכבר לא זוכרים את המאורעות, הם היו ילדים. צריך לזכור, מי שנולד ב-1935, הוא היום בן 90. בסדר? והוא היה בשואה, במלחמת העולם השנייה, בן 4 כשהתחילה. זאת אומרת, זה המצב שאנחנו נמצאים בו, זה כל שנה הולך ומחמיר. למה זה כל כך חשוב? כי השואה היא אירוע מכונן, לא רק במה שהיה, שעל זה גדלנו, שזה גם אירוע מכונן, אלא גם באיך שזוכרים אותה ואיך שתופסים אותה ומה המשמעות שלה. ואפשר לומר שבוא תגידו לי מה אתה חושב על השואה ואני אגיד לך מי אתה. ויותר נכון, אמור לי מה מסקנותיך מהשואה ואני אספר לך מי אתה. בסדר? זה משפט שאפשר להגיד אותו, זה לא תמיד נכון, אבל הרבה פעמים זה נכון מאוד, כי השואה מאוד 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 בנתה את התודעה ההיסטורית שלנו, של הדורות האחרונים. עכשיו, ואפשר לדבר על זה, אגב, בלי סוף, יש שואה של הציבור החרדי, יש שואה של הציבור החילוני, יש שואה של הציבור הטבעי, זה לא אותה שואה. זה לא אותה שואה. אם תלכו ליד ושם, ואחרי זה תלכו למוזיאון השואה בכפר הרואה של, איך זה נקרא, שם עולם, אני חושב, ותלכו, אצל החרדים אין מוזיאונים, אבל זה חי, המסורת השואה מאוד חיה אצלם, תלכו לשמוע סיפורים של שואה מחרדים, זה לא אותו דבר. הסיפורים אחרים לגמרי, מה? כן, נכון, יש גם מוזיאון חרדי השואה, נכון, אבל כל אחד זה סיפור אחר בפני עצמו, זה לא אותו סיפור, לא בגלל שההיסטוריה הייתה אחרת, היא הייתה אותה היסטוריה, זה בגלל שאת ההיסטוריה אנחנו לא רק כותבים, אנחנו לא רק חושפים, אנחנו גם מספרים אותה, אנחנו גם כותבים אותה בעצמנו. בעצם במובן מאוד עמוק אנחנו גם יוצרים את הסיפור של סביבה, סביב העובדות. העובדות הן עובדות, מסביבם אנחנו רוקמים סיפור שלם. ואחת השאלות על השואה, שהיא על פניו שאלה לא כל כך שצריכה להטריד אותנו כיהודים, אבל אנחנו נראה בהמשך היא מאוד נוגעת לנו, זה למה? כלומר, לא למה השם עשה לנו, למה הנאצים עשו לנו? מה גרם לכך שקבוצה של אנשים מתורבתים, נאורים, החוד החנית של המדעים ושל הפילוסופיה, ספרות, תרבות של אותה תקופה, ירדו לבאר שחת שהובילה אותם לעשות רצח עם שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה האנושית. בסוגריים אני אגיד, זה היה הנחת יסוד היום, הנחת יסוד שאנחנו נראה כתב, שהשואה זה אירוע ייחודי בהיסטוריה האנושית, לפחות בהיסטוריה האנושית שאנחנו מכירים. למה זה קרה? ומה בעצם הוויכוח? אני אסביר את הוויכוח בשתי מילים. האם הנאצים הם תופעה ייחודית, או האם הם סך הכל המשך טבעי של השנאה הנוצרית והיהודים בכל הדורות? זה שתי האופציות. אופציה אחת אומרת, הנאצים לא היו נוצרים. הם היו פגנים, הם עודדו נאו-פגניזם, הם נלחמו בנצרות, ובעצם האנטישמיות הנאצית היא תופעה חדשה לגמרי, שלא קשורה בכלל למה שהיום אוהבים לכנות האנטי-יהדות הנוצרית שהייתה כל הזמן ברקע. למה? כי הנוצרים ידעו לשנוא יהודים, אבל הם גם ידעו לשמור עליהם. כן, היה להם איזשהו איזון פנימי, שכשהורגים אותנו גם יודעים מתי לשמור עליהם. ואילו, הנאצים, לא היה להם שום איזון פנימי, והם פשוט רצו להשמיד אותנו לחלוטין. זו עמדה אחת, אחת המייצגות הנאמנות של העמדה הזאת, זאת אישה יהודייה, שמשום מה מאוד מעריכים אותה בעולם האקדמי, אני חושב שהיא הייתה פטפטנית על, שקראו לה חנה ארנט, היא כתבה כל מיני ספרים על הטוטליטריות, הבנאליות של הרוע, שבספרים הללו היא מסבירה בעצם למה האנטישמיות החדשה אין בינה לבין האנטי יהדות הישנה שום קשר. היא אומרת זו תופעה דתית וזו תופעה חילונית, לא באה אותו, והיא אומרת בכלל, האיבה הדתית הייתה הדדית, גם היהודים שמנו את הנוצרים, לא רק הנוצרים שמנו את היהודים, אבל פה זה חד כיווני וכן הלאה וכן הלאה, יש כל מיני טיעונים. והטיעון השני, שאחד מהמייצגים הנאמנים שלו זה היסטוריון יהודי חילוני בשם ז'ולי זק, שחי אחרי השואה, בתקופת השואה ואחריה, שטען בעצם, זו הסתכלות מעוותת לחלוטין, ההסתכלות הנכונה היא להבין שהנאצים אינם אלא פרזיט, טפיל קטן על גבו של האנטישמי הנוצרי שקיים כבר קרוב ל-2000 שנה. זאת אומרת, במילים אחרות, לא ייתכן שתתפתח שנאה כזאת שתוביל כל כך מהר לרצח עם המוני כזה, אם לא היה בדרך שנאה נוצרית יוקדת שעודדה את זה במשך מאות שנים, ויצרה את המובן מאליו שהיהודי הוא אפילו לא בן אדם. מבינים? אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, כל העולם נמצא בהלם. אפשר להגיד שהמצב העולמי הוא הלם, הלם טוטלי. של כמעט כלל כדור הארץ, בטח ובטח של אירופה. וכידוע, הנצרות, בטח באותה תקופה, הנצרות שווה אירופה, ואירופה שווה נצרות, ואירופה היא חצי קתולית, חצי פרוטסטנטית, וכמעט כולם מגיבים לזה בהלם מוחלט. אם כי, הם מתחילים לשאול שאלות. הקתולים אומרים, אנחנו התנגדנו לנאצים. בסדר? הקתולים, לזכותם יאמר, אין להם תורות גזע. הם מאמינים שכל בני אדם שווים. הנצרות היא דת שמאמינה באמונה ולא בלאום, אז מה זה בכלל משנה אם אתה גרמני, צרפתי, צ'רקסי, למי אכפת? זה לא אנחנו. והנאצים גם רדפו אותם באיזשהו בתקופות מסוימות. כן, אם כי יש הרבה טענות, עד היום יש מחלוקת גדולה מאוד על האפיפיור שהיה בתוזון פיוס ה-12, כמה הוא עזר להציל יהודים, כמה הוא יכול היה לעזור יותר, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע, נכתבים על זה ספרים כל הזמן, ויש מלא מלא פולמוסים סביב זה פה בישראל וברומא, אבל זה נושא בפני עצמו. זה לא כל כך מעניין אותי היום. מה שמעניין אותי זה שהנוצרים בעצם, השואה משאירה אותם בהלם, בהלם מוחלט. כי כאילו, צריך לזכור שהנוצרות רואה את עצמה דת מה? דת אהבה. דת אהבה, נכון? פאולוס באיגרת השנייה לקורינטים אומר, זה לא משנה, רוח הקודש, לא רוח הקודש, זה, העיקר שיהיה אהבה. מה שחשוב בעולם זה אהבה. עכשיו, איך נאמר, יש הרבה דרכים לבטא אהבה. השמדה המונית, זו לא אחת מהן, בסדר? פחות, פחות ביטוי של אהבה. זאת אומרת, מאוד יהיה קשה להסביר איך האהבה הגיעה להשמדה המונית של עם שלם. או ניסיון להשמיד עם שלם. ובאמת הם מתמודדים עם זה, ויש לומר, ופה אני אומר עוד פעם, יש לומר מילה טובה, שהם לא מכחישים את העובדה שיש להם חלק באחריות בשואה. בשלב מוקדם מאוד, הם מקבלים את העובדה הזאת כעובדה מוגמרת, לוקח הרבה שנים לכנסייה הקתולית, אבל בשנת 1998, לא מזמן, הכל לפני 27 שנה, הכנסייה הקתולית מוציאה מסמך שנקרא We Remember, Reflecting of the Shoah, כן, זה, שבו הם מתנצלים בפני העם היהודי על, על חלקם, לא בשואה עצמה, כי בקושי היה חלק בשואה. היו דמויות קתוליות, אגב, יוזף טיסו, היו דמויות קתוליות שגם גם היו נאצים פעילים. אבל לא על זה הם מתנצלים. מתנצלים על זה ש, 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 שהשנאה היוקדת ביהודים בדורות הובילה למשהו שאיפשר את אותה השמדה המונית, עם כוכבית שכתוב שם גם במסמך, ותדעו לכם, ברור שהנאצים היו כופרים והם לא היו אנחנו. יש להבחין בין מה שהם עשו לבין מה שאנחנו עשים. אבל יחד עם זאת אנחנו אשמים. ואז, כאילו, אחת השאלות התיאולוגיות שעולות בעולם הנוצרי, וגם בעולם הקתולי, ותכף תבינו למה כל כך מעניין אותנו לעסוק מה שקורה בעולם הקתולי, כי אני רואה שאתם מסתכלים עליו, אומרים מה, באנו לפה שיעור בתורה, לא בנצרות, ותכף תבינו, אחת השאלות, זה בעצם, או, מחיה, כן, אז הוא מחביא בקו של התימנים, אז אחת השאלות, היא בעצם, איך יכול להיות? איך מאיתנו נולד כזה דבר נורא? ובשאלה הזאת, מי שמספק תשובה, זה האפיפיור הכי חשוב שהיה במאה ה-20, בחצי השני של המאה ה-20, הוא היה קרוב לשלושה עשורים אפיפיור, אין איזה אח ורע, באמת זה דבר, הוא נדמה לי השני או השהוא אישי בכל הזמנים, עם הכהונה הכי ארוכה, קראו לו יוחנן פאולוס השני, והוא יוצר תורה חדשה, סביב השואה. ואת הסיפור הזה אני רוצה להתחיל לחשוף בפניכם היום. זאת אומרת, בסיפור של יוחנן פאולוס השני, ואני חוזר ואומר, הוא לא רק האפיפיור שהיה הכי הרבה זמן, שהוא היה קרוב ל-30 שנה בחצי השני של המאה ה-20, הוא גם עד היום הדמות הכי מרכזית בכנסייה הקתולית. זאת אומרת, איך בודקים כמה מישהו מרכזי? איך לקבר שלו, תראה כמה אנשים יש שם, יש הרבה. אצל האפיפיורים אחרים אין כזה כמו. הוא מאוד מאוד מרכזי, הוא מאוד מאוד אוהבים אותו, מעריצים אותו, זוכרים אותו לטובה. ואותו יוחנן פאולוס השני, הוא כמובן צריך מה לעשות על השואה? להתנצל, נכון? כמו קתולי טוב, כי הקתולים יודעים על חלקם בשואה. והוא נמצא כמה פעמים באמת באושוויץ ומדבר, אבל זה שתשימו לב מה הוא אומר. בסדר, כאן זה כבר מתחיל, אני אקריא לפעמים את הדברים שלהם, כדי שלא תגידו שבדיתי את זה מליבי. אז בנאום שלו, בדרשה באושוויץ, בשביעי 1979, בסדר, אנחנו לא הרבה שנים, סך הכל 34 שנים אחרי המאורעות, אז הוא אומר את המשפט הבא, הוא פותח במשפט הבא, הוא אומר, באתי ואני קורא הברך בגולגלת הזו של עולם המודרני. מה זה? מה זה גולגלת? מי יודע? לא יודעים, נכון? לא, זה לא גולגולת. גולגלת זה הגבעה שבה נצלב ישו על פי הברית החדשה. מה זאת אומרת? למה אושוויץ זה הגולגלת של העולם המודרני? תסבירו לי מה הוא רוצה להגיד פה. הוא לא השטיפש, הוא יודע ביטב מה הוא אומר. זאת אומרת, מה זה האושוויץ? מי מת באושוויץ? איזה יהודי מת?
ישו.
ישו, בדיוק. ישו. את מי רצחו באושוויץ? את היהודים. ומי היהודי הכי טוב?
ישו.
הכי מפורסם? ישו. בגלל זה הגולגלתא של העולם המודרני זה אושוויץ. זאת אומרת, את מי בעצם הרגו? את ישו. במי בעצם פגעו? בכנסייה. כי הרגו את ישו. עכשיו זה יותר מזה. מה מייצג את אושוויץ יותר מכל? היסורים, נכון? ומה ישו עבר? יסורים. נוראים ואיומים. זאת אומרת, במילים אחרות, אומר לנו יוחנן פאולוס השני, אושוויץ זה המקום שבו ישו נצלב מחדש. טוב. היה אפשר לפתור את זה ולהגיד, תשמעו, הוא סך הכל משתמש בשפה הנוצרית שהוא מכיר, ככה הוא, אתה נופל עליו פה, אבל הוא רק דורש דרשה, כן? הוא לא ידע איך תפרש את זה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו, אתה מגזים, סך הכל שהוא אומר גולגלת, מתכוון למקום שבו היה יסורים. כן? אז אני אגיד לכם, חברים, קודם כל, לא. נוצרים יודעים מה הם אומרים בדברים האלה. בטח כשאתה אפיפיור. בסדר, אתה יודע היטב את המילים שהאפיפיור מגיע לאושוויץ, הוא יודע כל מילה שלו מדודק. בסדר? הוא ידע היטב מה הוא אומר. ויותר מזה, אני עכשיו הופך עמוד באותה דרשה. הוא אומר את הדברים האלה, הוא אומר, ברוח זו, במהלך הרדיפות, היו גם נוצרים שהתמסרו למניעת הסבל שלכם ואחיותיהם היהודים, או להקלתו. לעתים קרובות תוך סיכון עצמי. עכשיו שימו לב למשפט. מכאן ברצוני לבטא הוקרה והכרה טובה להם, וגם לאותם בני אדם שעמדו כנוצרים על שייכותם לעם היהודי. ופסעו לאורך דרך היסורים שלכם ואחיותיהם עד הסוף. אמר, כמו אדית שטיין הדגולה, שנקראה במנזר שהשתייכה אליו, תרזה המבורכת של הצלב, וזכרה זוכה בצדק וכבוד רב. מי זאת אדית שטיין הזאת? אדית שטיין זה יהודיה משומדת, יהודיה מומרת. במילים אחרות, מי היהודי שהיה בגולגלתה של אושוויץ? איזה יהודי זה? היהודי שמה קרה לו? שהתנצר, זאת אומרת הוא לקח את אדית שטיין. אדית שטיין היא הייתה פילוסופית גרועה מאוד, יש לומר, וסוג של תיאולוגית שהתנצרה. ונהרגה באושוויץ. זה עובדות. מתוך 6 מיליון של היהודים שנהרגו באושוויץ, במי בחרת? באחת שמה קרה לה? שהיא נטשה את העם היהודי. ומה אתה אומר עליה? אתה אומר, לא. היא אושוויץ. זה השם היחיד שהוא הזכיר. לא היחיד, תכף נראה עוד אחד. לא היחיד שהוא הזכיר, אבל תכף נראה עוד אחד. וזה בעצם אומר, במילים אחרות, מי נהרג באושוויץ? איזה סוג של יהודי? היהודי שבמי הוא מאמין? בישו. ולכן למי הוא שייך? לכנסייה הקתולית. למי עשו שואה? לקתולים. לכנסייה. ואני אגיד לכם יותר מזה. יש פה ציטוט של האפיפיור שאחריו שמצטט אותו. אני פשוט לא מצאתי את הציטוט המקורי. הוא אומר ככה, יוחנן פאולוס השני, אותו אחד. בא אני לכאן היום לאושוויץ, כעולה רגל. כידוע לכם, פעמים רבות הייתי כאן, פעמים רבות כל כך, ופעמים רבות ירדתי בתא המוות של מקסימיליאן קולבה. מי זה מקסימיליאן קולבה? מקסימיליאן קולבה היה כהן פולני, היינו כומר, קתולי, שהתנדב למות במקום אסיר עמית באושוויץ, והוכרז כקדוש. תגידי, אתה הולך לאושוויץ? מה שאתה מוצא שם זה אחד מהכמרים שלך שמת? כמה כמרים שלך מתו באושוויץ? גורנישט. כלום. בודדים. כמה יהודים? 6 מיליון. נכון? ואז שימו לב, הוא מדבר פה על 6 מיליון שאיבדו את חייהם. עכשיו, יוחנן פאולוס שני צריך לזכור, יש לו עוד תכונה מאוד ידועה, שמאיפה הוא היה? מפולין. אז אתם יודעים איזה 6 מיליון שאיבדו את חייהם? אני אקריא לכם את הציטוט המלא. 6 מיליון פולנים איבדו את חייהם במהלך מלחמת העולם השנייה. 1/5 מן העם. כן? זה באושוויץ. זה מה שאומר באושוויץ. 6 מיליון פולנים. פולנים הם מה? קתולים. צריך לזכור. או במילים אחרות, מה קורה פה? מה הוא עושה לשואה? הוא בעצם אומר... השואה קרתה ליהודים. ואיזה יהודים? היהודים האמיתיים. היהודים האמיתיים.
דהיינו אנחנו.
אלו שמאמינים בישו. דהיינו אנחנו. אם זה לא מספיק, בשנות ה-80, אני לא זוכר אם זה היה ב-83 או ב-87, לא יודע למה זה היה שני תאריכים שמונחים לי בראש, אבל יוחנן מוקם מנזר באושוויץ של נזירות קרמליטיות, שיוחנן פאולוס השני בא בעצמו לברך את הקמתו. הדבר הזה עושה רעש עצום בעולם היהודי, היהודים משתוללים על זה, וככל שאני זוכר זה נסגר, בגלל הבלגן שהיהודים עושים בנושא. מה עושה מנזר באושוויץ? למה צריך מנזר? בכל המקומות בעולם יש מלא מקומות להקים מנזרים. למה להקים באושוויץ?
זה להגיד שזה קרה, שזה האתר שבו קרה האירוע החמור ביותר.
חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, בשביל להבין זה יותר טוב, את המהלך הזה של יוחנן פאולוס השני, צריך לשאול שאלה פשוטה. מאיפה זה בא לו? מאיפה בא לו? הרי כל מי שעמד היסטוריה, גם לא בישראל, הוא יודע שההשמדה ההמונית הייתה לא רק כלפי היהודים, הייתה גם כלפי צוענים, הייתה גם כלפי נכים, ועוד כל מיני קבוצות של אנשים, אבל אין שום ספק שההשמדה הסיסטמטית, הגדולה, הבלתי נתפסת, הייתה כלפי העם היהודי. זו עובדה היסטורית מוצקה. למה האדם הזה מתעקש לומר שההשמדה ההמונית הזאת היא מכוונת למישהו אחר? למי? לכנסייה הקתולית. הוא אומר את זה ברמז, הוא אומר את זה בעדינות. הוא מזכיר את אינשטיין, הוא מזכיר את הגולגלטה, הוא בונה שם מנזר, הוא מדבר על 3 מיליון פולנים שנהרגו. למה? בשביל להבין את זה טוב יותר, צריך להיזכר ביסוד היסודות של התיאולוגיה הנוצרית. בטרם הייתה כנסייה קתולית. נדמה לי שהראשון שמנסח את זה כבר, זה היה יוסטינוס מרטיר, שחי בין שנת 100 ל-160, שהוא מראשוני אבות הכנסייה. הוא לא מגיע מרקע יהודי, הוא לא יהודי מומר, הוא היה פגני שהתנצר. היסוד היסודות של הנצרות נמצא בביטוי לטיני אחד, שקוראים לו ורוס ישראל. למעשה, התשתית כבר נמצאת באיגרת אל הרומים בברית החדשה, שבעצם אומר את הדבר הבא. אומר, יש 2 סוגי ישראל. יש ישראל שבבשר וישראל שברוח. עד הופעתו של ישו, או עד צליבתו של ישו, אם נדייק, או אולי אפילו עד תחייתו של ישו, ישראל היו עם ישראל שאנחנו מתייחסים אליו עד היום. מאז, הקדוש ברוך הוא נטש את הבחירה בעם ישראל, ובחר במי? במאמיני המשיח. שהם ישראל האמיתי. זאת אומרת, במילים אחרות, הטענה של הנצרות זה לא שהקדוש ברוך הוא הפסיק לבחור בעם ישראל, זה שהמושג ישראל השתנה. וצריך להבין שזו טענה, המדרש אומר שיש בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז תור זה בבל, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תור. בבור זה פרס, נכון? ויבהילו את המן. חושך זה מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. ומה זה על פני תהום? זו מלכות הרשעה שאין לה חקר. מה התהום הזה? אין לו חקר, אף מלכות הרשעה אין לה חקר. זאת אומרת, זו צרה צרורה שאין לה סוף. למה? כי הדבר הכי מסוכן, הכי סתני, הכי נורא שאני יכול לעשות לך, זה לא להשמיד אותך, זה לא לנצח אותך, זה להגיד שאני זה אתה, זה לחדור לתוך הזהות שלך. זאת אומרת, המעשה הנוצרי המקורי, הוא מעשה שאין לו אח ורע שאומר, אני ישראל האמיתי. אתה בכלל לא עם ישראל, אתה דחוי. זה היסוד של התיאולוגיה הנוצרית שליוותה אותה, מהיווסדה, אולי מפאולוס, אני לא יודע, אם לא מפאולוס, אז מקסימום מיוסטינוס מרטיר, אי שם במאה השנייה לספירה, עד 1965. זה היה רשמי. זה אומנם לא נכתב בשום מקום רשמי, זה לא היה דוגמה, אבל זה היה ידוע לכולם, שזאת תפיסת העולם. אבל אחרי 1965, כבר אי אפשר להגיד את זה. כי בנוסטרטטה, בוותיקנטו, בוועידת הוותיקן השנייה, כתוב שלא ככה. מה עושה יוחנן פאולוס השני בעצם? הוא מחזיר את ישראל האמיתי. הוא בעצם אומר, יש לנו משבר תיאולוגי, משבר דתי עצום. איך מהדת שלנו, דת אהבה, יצאה השמדה המונית? והתשובה שלו, לא. ההשמדה המונית כוונה נגדנו. ההשמדה המונית נגד מי כוונה? אם אתה היית שואב את היטלר, את מי אתה משמיד, מה הוא היה אומר? את עם ישראל. אנחנו עם ישראל. היטלר השמיד אותם. מי היהודי שהיטלר השמיד אותו? אדית שטיין, שהייתה יהודיה מומרת. אותה, היא, נגדה היה היטלר. הוא היה נגד הפולנים הקתולים. האסון קרה לכנסייה הקתולית. מבינים? זה גאוני. באמת, בזכותו היה אומר, זה גאוני. זה גיוני, זה הסבר, הפתרון הכי יפה שאפשר היה לתת את הסוגיה הזאת. נכון? כי הוא בעצם הפך את הקערה על פיה. הוא אומר, אתם עשיתם לנו. זאת אומרת, הוא החזיר בדלת הקדמית את התיאולוגיה הנוצרית הרגילה, החשוכה, המכוערת והמעוותת של החלפת ישראל. בדיוק ככה.
איך מצד אחד הוא טוען שהוא עשה את זה ליהודים, אחר כך אומר שעשו לו. או שהוא עשה לעצמו את זה, או שעשו לו.
שאלה מעולה. אני אענה לך תשובה. הוא לא עשה כלום. מי שעשה את זה היה פגאני. זאת אומרת, האשמה שהוא לוקח על עצמו, זה האשמה כזאת שאומרת, זה בדיוק העניין. אני אלף שאלתי את השאלה הזאת גם היום, והאשמה היא אשמה מזאת שאומרת, איך נתנו לעולם להגיע למקום כזה? איך הכופרים האלה יצאו מאיתנו? הם לא נוצרים באמת, אבל הם יצאו מאיתנו. כי הם ילדים של נוצרים. כן? אגב, גם פה אפשר להגיד, גם פה אפשר להגיד בקריצה, כי הם נהיו פרוטסטנטים. זה לא כתוב. הקתולים לא טוענים את זה בשום מקום. אני לא זוכר שראיתי, וראיתי הרבה, לא זוכר שראיתי טענה קתולית שאומרת, זה הפרוטסטנטים השונים. אם כי... זו טענה שיש בה הרבה אמת. הרבה אמת, כי לדעתי, אחד מראשוני וגדולי האנטישמים שבדורות זה מרטין לותר, שהוא אחד מאלה שבעצם, מרטין לותר שינה את התיאולוגיה הקתולית לגבי היהודים. כי התיאולוגיה הקתולית האוגוסטינית הרגילה אמרה, תשמעו, היהודים הם דחויים, אבל אסור להרוג אותם. כי כתוב בתהילים, תהילים נוטט, כתוב, אל תהרגם פן ישכחו עמי. כן, באנגלית, slay them not. אל תהרוג אותם, כי הם עדות למה שהיה פעם. ולא רק שהם עדות למה שהיה פעם, גם זה שהם נראים כמו שהם נראים, זה בעצם מוכיח כמה אלוהים דחה אותם. ככה כל נוצרי יכול להבין איך זה נראה כשאתה דחוי. ואז מגיע מרטין לותר, והוא אומר, לא, עדיף להרוג אותם. ויש יותר מדי מהם. זה לא מאוזן, כן? יש ספר שנקרא On the Jews and Their Lies, על היהודים ושקריהם. פעם קראתי מזה קטעים פה, ספר נפלא, כלומר, זיקוק, אגב, מי שהוציא אותו, מי שזוכר, אני קראתי פה מהדורה, שמי שהוציא אותו זה אנטישמים סביב מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, ויש שם כל מיני סופרלטיבי, ועל כמה הוא צדק, אבל אז מרטין לותר כאילו אמר, כל האיזון הזה לשמור את היהודים בחיים, אני לא מבין למה. הוא גם אומר, אין מה לנצר אותם, אגב. כי הוא גם חלק מהתקווה של להשאיר את היהודים בחיים, היה אולי הם יתנצרו יום אחד. אבל מרטין לותר אמר, זה מקרה אבוד. היהודים זה מקרה אבוד. אין ערך להשאיר אותם. צריך לשרוף את הספרים שלהם, גם לשרוף אותם. הוא אמר, אם אתה לא רוצה להרוג אותם, אפשר לגרש אותם. כן? זה, כלומר, הוא איבד את האיזון הקתולי שהיה עד אליו. לא שהאיזון הזה היה טוב, אם מישהו שומע מן שהיה טוב, זה לא היה טוב, זה היה אסון. זה מה שלמדנו בבתי ספר, כן? כל מה שהם עשו לנו. זה לא היה דברים טובים, היה דברים רעים. כן? אבל אצל מרטין לותר זה היה צעד אחד קדימה, ויש טענה שהיא שנויה במחלוקת, אבל לדעתי יש בה הרבה מן האמת, שהשורש של הנאציזם אפשר למצוא אותו בלותרניות. כלומר, בתפיסה של מרטין לותר. אבל אני רוצה לשאול שאלה יותר עמוקה. למה? זאת אומרת, אנחנו מדברים כמעט 40 דקות, ולא דיברנו עלינו בכלל. אז אני רוצה לשאול שאלה הרבה יותר עמוקה. מבחינתי זה היה התורף של השיעור הזה. למה חשוב לו, זאת אומרת, אני מבין את יוחנן פאולוס השני, כראש הכנסייה הקתולית, שחשוב לו לנקות הכנסייה הקתולית מאשמה, נכון? זה יכול להיות מובן, זה הגיוני. למה חשוב לו להגיד שהשואה קרתה להם? למה? למה זה כל כך חשוב? אני אגיד לכם למה. וזה הוא לא טען כמובן, כי הכל ברמזים, אבל לי זה ברור למה. כמו שאמרתי בתחילת השיעור, השואה היא מאורע חד פעמי בהיסטוריה האנושית שאנחנו מכירים. לא היה שום דבר דומה לזה. לא היה שום דבר שמתקרב לזה. זה היה אירוע שהנפש של האדם לא יכולה לשאת אותו. אני הרבה פעמים בחיי קראתי מלא, באמת קראתי מאות, אולי אלפי ספרי שואה. באמת, בלי סוף. ואתה אומר לעצמך, המילים לא חודרות לי לתודעה. אני לא מצליח להבין מה זה שביום ממוצע במיידנק 22,700 איש איבדו את חייהם. לא מצליח לתפוס את המספר הזה. זה לא אומר לי כלום. כן, וגם אם תריץ לי את כל השמות שלהם מול העיניים ותכריח אותי, זה לא אומר לי שום דבר. אני לא מצליח להקל. המקסימום שאני צריך להקל זה סיפורים של סבא שלי. למה? כי הוא היה אבא של אמא שלי. לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין איך בן אדם מאבד, זה סבא שלי, מאבד ביום אחד, כן? 9 מתוך האחים שלו, את כל הסבים והסבתות שלו, את ההורים שלו, את הדודים שלו, את כל, 100 בני דודים, כל נמחק ברגע אחד. לא, אין, הנפש שלנו לא יכולה להכיל כזה אירוע. כמו שאמר קצטניק בעדות המפורסמת שלו במשפט אייכמן, אושוויץ הייתה פלנטה אחרת. משהו שהאדם הסביר, הנורמלי, לא יכול לעשות אותו בנפשו. למה זה כל כך חשוב? כי זה אירוע קוסמי. זה אירוע, אם תרצו בשפה שלנו, זה אירוע תנכי. זה אירוע בסדר גודל שהוא הוא מיטי, הוא גדול מכל מה שאפשר להכיל. וכשאתה רואה אירוע כזה, מה אתה אומר לצלך מיד? אתה אומר, זה יד אלוהים. זה כל כך חריג מכל מה שקורה, שבטוח זה אלוהי. אם לא, אני לא רוצה להכיר את זה. לא צריך להבין את החריגה הקשה הזאת מהמציאות. ולמי זה קרה? למי זה קרה? למי זה יכול לקרות? לעם הנבחר. חד משמעות. לעם הנבחר. רק לעם הנבחר זה יכול לקרות. לעם הנבחר יכול לקרוא יציאת מצרים, לעם הנבחר יכול לקרוא חורבן בית המקדש ושישרפו את כולם. רק לעם הנבחר. מה? כי אם לא, למה? אתה מבין? זאת אומרת, למה שהקדוש ברוך הוא, למה שהוא יעשה משהו כזה מוזר לעם שהוא לא העם הנבחר? אני מזכיר, אנחנו מדברים פה אנשים דתיים, כן? אני חושב שגם אדם חילוני לא יכול להכיל את השואה. תמיד שאומרים לי אנשים שאומרים, בגלל השואה אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אני אומר, בגלל השואה אני כן מאמין בקדוש ברוך הוא. אני לא מאמין שבעולם, סתם מעולם חילוני, היה יכול להיות חריגה כזאת גדולה. כמובן זה לא האמת. כלומר, לא בגלל השואה אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש נבואה בתורה שנחזור לארץ ישראל ומכל קצוות הארץ בפרשת ניצבים, וזה קרה, זה לא קרה לאף עם אחר מאלפי עמים שגלו במהלך ההיסטוריה. לכן זה מזל שלמשל הכוזרי שהוא היה בגלות, כי הוא כתב לנו כל מיני הוכחות לאמונה, וזה אם הוא היה היום בחיים לא כותב את כל הדברים האלה. פשוט הוא אומר, תקרא את התורה, תראה שיש נבואה והתגשמה, אין לה שום סיכוי להתגשם והתגשמה. מה צריך יותר מזה, נכון? אבל זה שיעור ליום העצמאות, לא ליום השואה, עוד יגיע. אירוע כזה חריג, בסדר גודל קוסמי, קורה רק לעם מיוחד מאוד. עובדה, הוא לא קרה לאף עם אחר. ולכן אומר יוחנן פאולוס השני, זה חייב להיות אנחנו! כי אנחנו העם הנבחר. הכנסייה היא העם הנבחר. אנחנו עכשיו בשואה וזה יכולים להתנתק מהשטויות שלו. להגיד, הוא צודק, אירוע בסדר גודל כזה קורה רק לעם הנבחר. ולמי הוא קרה? לנו. זה לא, אתה יודע, זה תשובה שטחית. אני אגיד לך למה. כן, אתה מציע תשובה, תשובה פעם מיד אפשר להגיד אותה. לא, יש פתרון יותר טוב. למה שיוחנן פאולוס השני לא יגיד, אני חוזר על דבריו, למה שיוחנן פאולוס השני לא יגיד, שזה פשוט עונש ליהודים, כי הם לא קיבלו את ישו. זה היה הרבה יותר פשוט. נכון? אני אענה על זה תשובה פשוטה. גם אם אתה מקבל עונש כזה, זה סימן שאתה העם הנבחר. זאת אומרת, אם אתה לא העם הנבחר, אלוהים לא נוקם בך, אלוהים עזב אותך. או במילים אחרות, אם אתה לא העם הנבחר, אז אלוהים אמור להעניש אותך בדיוק כמו שהוא מעניש את כל האחרים. הוא לא אמור להסתכל עליך. תבין, למה זה כל כך אכפת לך? למה זה מטריד אותך? למה זה מעניין אותך? זה כמו שמישהו בא לך, אני כופר, אני אוכל חמץ בפסח, אתה אומר, אבל למה אתה כל כך מתרגש? אם אתה כופר, חיית החיים שלך, למה זה חשוב לך להגיד לי את זה בכזה? אני כופר! יכול להיות שזה מטריד אותך? כן? אם לא, אני לא מבין למה זה מעלה לך את החום. כן? תירגע קצת. וזה בדיוק הנקודה. כי גם עונש, אוקיי, זה עונש, אבל זה לא משנה אם זה עונש או זה פרס. זאת אומרת, אני אומר, היהודים עוסקים הרבה בשאלה, ובצדק, למה זה קרה לנו, או בניסוח יותר מתוחכם, למה זה קרה לנו. כן? כלומר, מה התכלית של השואה, לא רק מה הסיבה. אבל כל זה רק במסגרת הדיון שאנחנו העם הנבחר. כי אם לא, אירוע בסדר גודל כזה קורה רק לעם יוצא דופן בסדר גודל גלקטי, היסטורי, שאין כמותו בעולם. וזה קרה לנו. וזה קרה לנו. ואני התחדד מהנקודה, כן? זכור לטוב, יוחנן פאוליס השני, שבזכותו התחדדה לי הנקודה, שבעצם הוא הבין שאי אפשר אחרי השואה להסתכל על מי שעבר את השואה כלא העם הנבחר. אז הוא חיפש להבין, למצוא כל דרך להגיד שהשואה קרתה, לא, לאנשים שלו. הוא לא רצה להתמסכל. הוא לא רצה, הוא לא צריך את זה. הוא רצה להסביר למה הכנסייה עדיין העם הנבחר. ואנחנו יכולים להבין שהשואה היא חלק מהסיפור שלנו כעם הנבחר. עכשיו, למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי אתם יודעים, יש כזה ז'אנר בחז"ל של דברים שקדמו לעולם. מה מסכת פסחים אומרת? שישה דברים קדמו לעולם ויש אומרים שבעה. שמו של משיח וישראל קדמו לעולם ויש אומרים אף התשובה. ככה זה בפסחים, יש גרסאות אחרות במדרש. אני רוצה להגיד, השואה קדמה לעולם. השואה קדמה לעולם. זאת אומרת, זה מסוג המאורעות שנכון כתוב שבאיל של עקדת יצחק, אז מתי הוא נברא? בין השמשות של ערב שבת. כלומר, כבר היה, הוא היה לפני שהעולם הגיע לסיום. כי בעצם יש מאורעות כאלה שהקדוש ברוך הוא שתם אותם בהיסטוריה, שהן תחנות קוסמיות, שאי אפשר בלעדיהם להבין כלום.
אבל איך הוא מסביר את זה שזה קרה להם?
מה?
איך הוא מסביר את זה שזה קרה להם?
קרה למי? לנוצרים,
כאילו, איך הוא מסביר את זה? כאילו, למה זה מגיע להם?
כאילו,
אם
הם
צודקים
בהכל
טוב.
לא, זה נורא, זה הרוע, זה הרוע שיצא מהם, זה האפיקורסות, זה הכופרים הרשעים, זה האנטי-קרייסט, זה כל מה שאומר, אבל העיקר שזה קרה להם, שהם הנבחרים, בסדר? וחוץ לזה, תדע לך, בנצרות זה מאוד טוב להיות קורבן. אחד מהמחלקות בעיניי הגדולות ביותר בין יהדות לנצרות זה היחס לקורבנות. בקורבן יש שני צדדים. יש את המקרבן ויש את זה שהוא הקורבן, נכון? אז המקרבן הוא רע, בזה אנחנו מסכימים עם הנוצרים. אני חושב שזה דבר שקל מאוד להבין אותו, נכון? אבל אנחנו מאוד מאוד חולקים איתם, חלוקים עליהם ב-180 מעלות לגבי הקורבן. בנצרות הקורבן פסיבי. בנצרות אתה, ישו עמד על הצלב, כן, תקעו לו מסמרים בידיים ברגליים, והוא מת ועלה לשמיים, ואז הוא חזר לתחייה. אצלנו, כשמנסים להרוג אותך, אתה מנסה להרוג בחזרה. זאת אומרת, אנחנו לא אוהבים להיות קורבנות. כשאנחנו קורבנות, מה אנחנו עושים? קמים על הרגליים. עושים הכל כדי לשרוד וכדי לנצח. בסדר, זה יכול להיות שיעור בפני עצמו, יש איזה שיעור, שדיברנו על זה, הקבלה, גם בדת החטופים דיברת על זה קצת. אבל הנקודה המרכזית פה זה להבין שכל השיעור הזה, כל האובר נצרות הזאת של הערב הזה נועדה להסביר לנו שבעצם השואה היא אירוע שצועק דבר אחד לפני הכל, שאף פעם לא מדברים עליו. מדברים על זה שאמרו שזה בגלל החטאים או בגלל סוף הגלות, זה צועק את זה אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו את תורתו. זה צועק את זה שהקדוש ברוך הוא בעצם אמר, תדעו לכם, אני איתכם פועל באופן אחר, שהוא לא באופן הרגיל שאני פועל עם בני אדם. ולכן, כשאנחנו נספר לילדים שלנו על השואה, אנחנו נבחר באף אחת מהאסכולות הנפוצות היום בישראל. יש שם שתי אסכולות, האסכולה הימנית והאסכולה השמאלנית. שתי האסכולות מסכימות שהמסקנה של השואה, שאסור שזה יחזור על עצמו. אבל הימנים אומרים never again ומתכוונים אנחנו נגן על עצמנו מעכשיו. לא ניתן לזה לחזור שוב. אני אומר, אם זה המסקנה שלך מהשואה, זה מסקנה אינפנטילית לחלוטין. כי אני לא צריך את השואה בשביל לדעת לא לתת לגויים להרוג אותי. בסדר, בשביל זה מספיק לי כל מה שהיה גם בשנים האחרונות. לא צריך, מספיק לי הזקה אחת מהחוטים כדי להבין כן? שצריך להרוג אותם. עם הילדים שצריכים לרוץ לממד בשתיים בלילה. לא צריך את השואה בשביל זה. לא, כל זה לא יכול להיות שהמסקנה זה זה. המסקנה משמאל אומרת גם never again, אבל never again של השמאל אומר never again שחס וחלילה לא נעשה את זה לעם אחר. או שאף עם לא יעשה את זה לעם אחר. כן? זאת כמובן מסקנה אפילו, אפילו, אפילו יותר מטופשת מהראשונה. נכון? כי קודם כל, קודם כל, תמיד היהודים אשמים, כן? אבל לא, אבל זה, אבל כאילו, אני מנסה להבין, אם לא הייתה שואה, אז היינו עושים השמדה המונית. אני צריך להסתכל על השואה, להגיד, וואו, זה אירוע נורא מפחיד. טוב, לא נקים מחנות ריכוז לפלסטינים. זאת אומרת, זה... כן, אבל אהבתם את הגר, כי גרים את ארץ ישראל, אתה צודק, זה הסתכלות. אבל זה יותר נימוק למצווה, אתה מבין? זה לא הסבר תועלתני. תסביר, תראה, תראה מה היית בארץ ישראל, תבין מה אתה... כלומר, אתה צודק שלומדים מההיסטוריה, אני מסכים. אבל לומדים מההיסטוריה דברים שהם לא... כאילו, לאהוב את הגר, זה לא ברור מאליו, נכון? לא להקיא בחנות השמדה. לא יודע, איכשהו ליבי אומר לי שלא היינו מקימים בחנות השמדה, גם אם לא היית שואה.
זה מאוד מסתדר, כי אם תופסים את האדם כאדם רע...
נכון, נכון, מסכים, מסכים, מסכים. אבל אני רוצה להגיד ששתי התפיסות שקויות כאחת. המסקנה שלנו מהשואה, אתם יודעים מה? אני אצמצם את זה כדי שזה לא יהיה מפחיד. המסקנה שלי, המסקנה שלי מהשואה, ואני אומר את זה בתור מישהו שהאירוע הזה הטריד אותו משחר ילדותו, כי בכל זאת, זה לא מובן. תחשוב, אני זוכר את זה מכילד בן שש, שסבא שלי מספר לי סיפורו שם, אני אומר, מה קורה? אני מספר, מה זה, זה היה באמת? זאת אומרת, סיפורים כאלה מארץ האגדות, וגם היה ספר לנו סיפורים על העיירה היידישאית שלו, בחצי יידיש, חצי עברית כזה, על הגננת שלו בזה, ואתה תמיד זה היה נראה כזה סיפורים כמו אליזה בארץ הפלאות, כאילו, תשמע, זה משהו כזה, אגדות עם, ובשלב מסוים, אתה מבין שזה היה באמת. אתה אומר, מה קורה פה? מה קורה פה? זה אירוע באמת שאי אפשר להכיל אותו. והתשובה היא שהמסקנה שלנו מהשואה צריכה להיות מסקנה חרוטה על בשרנו בצורה קיצונית, שאומרת, תדעו לכם, אתם לא כמו כולם. תפסיקו לנסות להיות כמו כולם. זה לא עובד אף פעם. זה לא עבד לכם אף פעם. כל ההיסטוריה, כל פעם שניסיתם להיות כמו כולם, בא גוי ואמר לך, אתה יהודי, אתה ישראל, בסדר? זאת אומרת, זה לא עובד להיות כמו כולם, זה פשוט לא מצליח. וחברים, אנחנו עכשיו חווינו את זה בשרנו לפני שנה וחצי. בקטן, אבל שעוד פעם הקדוש ברוך הוא אמר, מה אמרתם? אתם רוצים להיות כמו כולם? הבנתי. בואו אני אראה לכם. אתם רוצים, מה אתם רוצים? פעמיים בשנה חוץ לארץ? פילאטיס? שלוש פעמים שבוע? זה מה שאתם רוצים? דירת קרקע, טסלה וטויוטה קורולה בחניון. אוקיי, בוא נראה איך תתמודדו עכשיו עם מלחמה שלא הייתה לכם כמותה מאז קום המדינה. בוא נראה אם אתם זוכרים מה קורה פה. עכשיו, אני לא חושב שזה עונש, ואני לא חושב שזה פרס. אני סך הכל חושב שצריך להפסיק לחשוב על עצמנו כמו כולם, כי זה כפירה, באמת. זה שורש הכפירה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם יהודי הוא כופר, אל תשאל אותו אם הוא מאמין באלוהים. זה לא מעניין אותי. שולי. שאלה שולית. אתה צריך לשאול אותו, תגיד לי, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה אתה חושב על זה? אם הוא אומר לך, איכסה, הוא כופר. הוא כופר. גם אם יש לו זקן ופאות. גם אם יש איזה רב אחד ביוטיוב, גם על זה דיברתי בפעם. אני לא זוכר באיזה שיעור. אבל יש איזה רב אחד, איזה ליצן אחד, שהשתתף באיזה כנס בין דתי. שוב, אני בעד, אני גם משתתף בכנסים כאלה, אני לא נגד. אני גם בעד לכבד את כל הדתות, באמת. ויש לי דברים טובים ורעים, להגיד על כמעט כל דת בעולם. אבל הוא אמר, אתם יודעים מה זה אשר בחר בנו מכל העמים? זה לא עם ישראל. זה כל אדם ואדם, יש בו צד אלוהי וצד בהמי. אז כל אדם צריך להגיד אשר בחר בנו מכל העמים, בצד האלוהי שבנו, כן? ולא בצד הבהמי שלנו, שהוא הגוי. שנמצא בתוכם. הוא אמר את זה בגויים. אני חושב שהבאנם הזה אסור לצרף אותו למניין. באמת, אסור כלום, אסור לשתות מהיין שלו. שום דבר, שום כלום. אפשר לספק אם מותר לשבת ארבע עמות בידו. למה? כי הוא כופר, הוא אפיקורס. כופר בכל התורה כולה. כי שורש התורה, שהקדוש ברוך, שמחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל ימים ותם לתורתו. ולכן, השואה, סך הכל מאורע שבמסגרת התנכית שאנחנו חיים בתוכה, זה מסתדר. כן? אם יש לך את עקדת יצחק ואת יציאת מצרים, ואת עשרת המכות, ואת קריאת ים סוף, ואת הכניסה לארץ, ונפילת חומות יריחו, וחורבן את המקדש, יש גם שואה. זאת אומרת, במסגרת אירוע תנכי, זה נכנס. במסגרת אירוע מדיני, פוליטי, בינלאומי, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס.
קשה לי בהסבר, אני לא רוצה להעביר אותו.
כן.
לא, איך זה כל השואה באה בשביל לעשות אותנו?
לא, היא לא באה רק בשביל לעשות אותנו. היא המהות שלנו, זה לא למה. אני לא מסביר למה באה השואה, בדיוק, מצוין. אני לא עניתי בשיעור הזה, השאלה למה הייתה שואה, התשובה שלה לא יודע. לא, זו התשובה של השאלה, למה? אני אגיד לך יותר מזה, אגיד משהו יותר מעצבן. אני לא יודע, לא אכפת לי. לא מעניין אותי. אכפת לי קצת, או יותר, מהשאלה למה. ולזה יש לי תשובות, אבל זה לא קשור ליום השואה. אני לא עונה על זה, אני מסביר...
מה יוצא לי
על
זה?
לא מה יוצא, אני מסביר איך זה היה. איך ייתכן שהיה דבר כזה. ואני אומר, זה אירוע בסדר גודל כזה, שמישהו מתקיים בו, זה העם הנבחר. רק לעם הנבחר יכול להתקיים אירוע כזה. זאת אומרת, אין, זה לא אירוע מהטבע. זה אירוע שחורג מכל מסגרת טבעית.
חורבן אבל גם היה אירוע 900,000 אנשים.
נכון, זה גם לא אירוע מהטבע, אני מסכים איתך.
כן, זה מה שמייחד אותם.
כן, זה 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 אירוע תנכי.
הייתם בטר על זה, לא?
אה?
הייתם בטר על זה.
מה?
הייתם בטר על הייחוד
הזה. אוי ואבוי לך, תיזהר, גם אותך לא מצרפים עניין. לא. אני אגיד לך משהו, שתגיד, הייתי מבטר על זה, זה בערך כמו להגיד, למה לא נולדתי קוף? לא היו לי דאגות.
לא, אני לא חושב שאלוקים
רוצה לדעות. למה? אז אני פשוט מאוד, אתה אומר, יכולתי להיוולד, ראית פעם קוף בטבע? כן, אין לו הרבה אויבים, לא מסוכן. יושב על הגב, בכיף שהוא אוכל בננות, קוקוס, חיים הטובים. מה? אם אתה קוף זכר, בכלל, אם אתה גבר, כן, אז אתה יכול לשלוט בשבט. ו...
מצבי ישראל, שציג כל המהלך.
לא, 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 עוד פעם, אבל אני... אז אני מסביר, להגיד למה לי כל זה, זה כאילו... זה כמו לשאול למה נבראתי. מי שאל אותך? מי שואל אותך? זה הרבה יותר גדול ממך, זה יותר גדול מפי אלף ממך ומני ביחד, כולנו ביחד. נוח
לא שלא נברא.
זה היה תוך, מה?
נוח לא שלא נברא.
לא, זה לא, זה לא, אני לא אוהב את המדרש הזה, לא אכנס לזה, לא אוהב להסביר אותה, זה מדרש אסור להסביר אותה כפשוטו, אבל, והוא מופיע פעם אחת בחזל, זה דבר נדיר מאוד, אבל אני רוצה להגיד הפוך מזה, אני רוצה להגיד, ישראל קדמו למחשבתם של כל דבר, להגיד, לשאול למה אני ישראל, בלי לשאול למה בכלל העולם נברא, זה שאלה חסרת פשר. כי ישראל זה לפני העולם. זה בסיסי כל כך, אבל הבסיס, עוד פעם, הבסיס להבין שהמאורע הגדול הזה שהתגלה מנגד עינינו, שעכשיו צריכים להעביר אותו לילדים שלנו, זה אגיד להם, אתם יודעים איך קרה לנו כזה דבר?
לפחות יוחנן פאולוס תלמד אותנו
את השיר הזה. זה קרה, לא, יוחנן פאולוס, כמו תמיד, אז יאמרו בגויים, הגדירו השם לעשות עם אלה, ואז אנחנו אומרים, הגדירו השם לעשות עמנו. זאת אומרת, בזכות יוחנן פאולוס, אנחנו יכולים להבין מה שקשה לנו להבין על עצמנו, כי קשה לאדם לראות את עצמו, וקשה לעם לראות גם את עצמו. כי אנחנו חיים את עצמנו, אנחנו מרגישים שהכל בסדר, שהכל סבבה, שהכל טבעי, אבל כשמישהו מסתכל לנו מבחוץ, הוא מבין את זה הרבה יותר טוב. ולכן, לא בגלל שהוא יותר חכם מאיתנו, הוא היה איש חכם, אבל לא בגלל שהוא יותר חכם מאיתנו, אלא בגלל שהוא יכול להעיר לנו מה אנחנו באמת. ובנקודה הזאת, עוד פעם אני אומר, ובזה אני מסיים, שאנחנו נלמד את הילדים שלנו על השואה כאירוע היסטורי. אז כבר נגיד להם, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה? זה תנ"ך. סבא שלי היה באירוע שהוא בסדר גודל של יציאת מצרים, החלק הרע, לא החלק הטוב. שחמושים עלו בני ישראל ממצרים. הוא היה בסדר גודל של שיעבוד מצרים. הוא היה במשהו שאין התודעה יכולה להכיל אותו. משהו שאתם לא מכירים ביומיום. שהוא לא קיים בעולם שלנו. אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ואנחנו עם ישראל, ואנחנו מתנהלים בציר היסטוריה מקביל מהעולם. שהציר היסטוריה הזה, הציר ההיסטוריה הזה, הוא עובד בתנאים שונים לחלוטין. אל תנסו בחיים להסתכל על עצמכם כחלק רגיל מהעולם. זה רק יבלבל, זה כמו אדם שמנסה להיות קוף. זה לא יעבוד בחיים. זה לא יעבוד בחיים. קוף זה דבר סביר. אין שום בעיה להיות קוף כשאתה קוף. בסדר? כשאתה קוף זה בסדר. כשהקדוש ברוך הוא בורא צמחים, הוא לא עושה איתם עוול. להיות צמח זה נהדר. אדם שנהיה צמח, זה אסון שאין כמותו. כן? ולכן, כשאנחנו נגיד לילדים שלנו, עכשיו נגיד להם, זה משהו בלתי נתפס. ומה שאמר אותו הסופר קצטניק בעדות שלו במשפט אייכמן, שהוא אמר, אושוויץ הייתה פלנטה אחרת, לדעתי זה היה הביטוי הכי מדויק שהקדוש ברוך הוא שם בפה שלו, שיכנס לתודעה הישראלית, ההיסטורית, כל הדורות, כי זה בדיוק מה שזה היה. זה היה פלנטה אחרת, זה היה פלנטה שבה מתקיימים אירועים שקורים רק לעם ישראל. ברוכים תהיו.